ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הזדמנו לפונדק אחד ולכן
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
רציתי לחבר ביניהם ולדבר עליהם בקשר לחודש אלול. חודש אלול זה חודש הרחמים והסליחות. ומהו העניין של חודש אלול? על זה יש הרבה מה לדבר, אבל אני דווקא רוצה להתמקד בנקודה אחת, כי הסוגיה של אלול היא סוגיה רחבה. אבל תכלס, מה אנחנו צריכים לעשות? לעשות תשובה. איך עושים תשובה? או איך לא עושים תשובה? זה גם חשוב. איך לא עושים תשובה ואיך כן עושים תשובה. אז אני אספר לכם סיפור. אני רב של קהילה שהיא עדיין ברובה לא שומרי מצוות, בעזרת השם, לאט לאט הם יתחילו, כבר היו שם כל מיני, ברוך השם, שינויים גדולים מאז שהגעתי, לא רק בזכותי, אלא בזכות עוד כמה יהודים טובים. בכל אופן, בירושלים, כאילו רמת שרת, דניה, הולילנד, אתה מכיר. בכל אופן, אז כשהגעתי לפני הרבה שנים, 30 שנה או יותר, אז אני זוכר שהגיעה אליי איזה גברת, דווקא הייתה נראית אישה די חשובה, אחרי זה אמרה לי שהיא מורה בתיכון, משהו, לא הייתה לבושה בשיא הצניעות בלשון המעטה. אבל היא הגיעה אליי ומתחילה לספר לי, כמה קבעתי פגישה, ומתחילה לספר לי שהיה להם כל מיני אסונות בבית. אני לא זוכר את הפרטים, זה לא חשוב כל כך, אבל גם לשכנים היו שם אסונות. הם בדקו את המזוזות וזה לא עזר, זה המשיך כל הצרות וזה וזה. והיא רוצה שאני אעשה לה את... נדמה לי שהיא אמרה תיקון רב חיים ויטל או משהו, שנעשה לה תיקון כזה. אמרתי לה, קודם אני רוצה טיפה להכיר אותך, קצת לשאול אותך, אני לא מכיר אותך, לא ראיתי אותך, לא היה שנה ראשונה, זה היה כבר שנה חמישית אולי. זאת לא נתקלתי, בא בדרך כלל אותם אנשים בשכונה, במיוחד באותה תקופה שהיו מעט מאוד דתיים או אפילו מסורתיים, אז הייתי פוגש אותם פה ושם, או בבית כנסת לשבת, או אם לא בשבת, אז בחגים, או שמחות, או אירועים, או שיעורים שנתתי גם לאנשים שמתעניינים. אבל אני לא מכיר אותם. כן, כן, אתה לא מכיר אותם. אני שואל, אתם באים לבית הכנסת לפעמים שבת? לא. מועדים? לא. שנה, יום כיפור? לא. התחילה להתעצבן מהשאלות. אחר כך אני שואל אותה, וכאילו, יש לך אולי עניין שהילדים יקבלו קצת? אני לא חשבתי כבר אז שהילדים שילמדו בית ספר דתי, אבל יש לך אולי עניין שהילדים, אני הקמתי אז בדיוק איזה חוג, קבוצה לדרך מדריכים לילדים ללמוד איתם פעם בשבוע או יותר, כמו שעושים עם ילדים. לא, 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 לא בקטע שאני, לא מעניין, לא מעניין אותנו. אישה ספרדיה, אז לפעמים אצל ספרדיות יש הפתעה. שאלתי, מה עם טהרת המשפחה? אז... לא, לא, אתה שואל אותי יותר מדי שאלות, כבוד הרב. אתה יודע לעשות תיקון רב חיים ויטל, או אתה לא יודע לעשות תיקון רב חיים ויטל, לכן אתה שואל אותי יותר מדי שאלות. אמרתי לה, תראי, אני לא יודע לעשות תיקון רב חיים ויטל. גם היום אני לא יודע איך לעשות את זה.
לא, תיקון אני לא יודע.
אין לי מושג, מישהו ישמע, אולי ראתה באינטרנט, אני לא יודע אם היה אז כבר אינטרנט, אבל בכל אופן, בקיצור, אתה זה, כן, אני כבר רואה מי יש לי עסק, אנחנו משלמים הרבה כסף לרבנים האלה, משלמת הרבה כסף לרבנים האלה, אתה לא שווה כלום, אני אחזור לרב של אבא שלי. אישה ספרדיה, מאוד אינטליגנטית, מאוד מרשימה, אבל... זה הדת שלה. אמרתי לה, את יודעת מה, אני מבין את מה שאת אומרת. אני, אני רוצה ללמוד איתך קצת רמב״ם הלכות תשובה. רמב״ם היה ספרדי, אוקיי? הוא בסדר. אני לא באתי ללמוד איתך, כבוד הרב. אני רוצה תיקון. לא יכול לעשות תיקון, או שתתפטר או שאני אתפטר ממך. אבל בקיצור, הלכה יצאה בחרי אף ותצא בחרי אף. אחר כך בכל אופן השאירה לי את הכתובת, אז שלחתי לה אחרי כמה זמן, ראיתי את התשובה של נודע ביהודה. הנה, שימו לב, תשובה של נודע ביהודה. יש פה סיפור נורא, בן אדם שחטא בגילוי הריות, ואחרי זה הצטער מאוד והחליט לעשות תשובה. אז והנה מה שביקש מעלתו ממני, לסדר תשובה על אבונו, והזכיר שיש לו חולשה גדולה, הוא לא יכול לעמוד בקושי של תעניות וסיגופים. גם הזכיר נפלאות מהתמדת לימודו יומם ולילה, מאז שהוא התחיל להצטער על האבונות שהוא עשה, ואינו סך אפילו שיחה בטלה, ואינו שוכב בלילה במיטה כלל. אומר הנודע ביהודה, הנודע ביהודה חי לפני 250 שנה, היה פוסק הדור, הגאון הגאונים, הרב של פראג. הנה הקשה לשאול ממני דבר שאיני רגיל להשיב לשואל ממני, ולא אוכל למצוא שורש לדברי הגמרא הפוסקים. לא מצאנו בכל התלמוד מספר תעניות, ימים, קצובים, בכל חטא וחטא, והשמה כפי חומר האבון. אני כאילו לא הכתובת, אני לא יודע, אני יודע גמרא. בגמרא לא כתוב כמה תעניות צריך לעשות על אדם שנכשל באשת איש. כן? אין אמת, אין אמת שצום כתוב בפסוק בנביאים לצורך התשובה. אומנם הגבלת מספר התעניתים לא נתפרש, לא בכתוב ולא בגמרא. ספרי מוסר העריכו בזה, ורוב דבריהם בנויים על ספרות קרסיות בלי שורש. זאת אומרת, המציאו כל מיני ספרות, אין להם שורש בחז"ל, וכל ספר נשען על חברו, אבל בסך הכל זה בלי יסוד כלל.
כל הרב הריגל
מניח. טוב, טוב, תכף, תמתין. ומצינו בזה הרבה חומרות והרבה קולות, ולכן קשה עליי להשיב בזה. ובייחוד אחרי רואי שהבעל תשובה עצמו וצורבא מרבנן, יסדרו לעצמו, הלא כל ספרי המוסר והתשובה נגישים ומצויים לכל אדם. אמנם אחרי שמעלתו מפציר בזה, והאיש הוא צורבא מרבנן ואיש חלוש, כנראה שואל זה לא היה בעל תשובה עצמו אלא מישהו אחר, כן? כן, איזה רב פלוני שאל בשביל מישהו בקהילה שלו, לכן לא אמנע מלדבר על זה קצת. והנה, אבונו גדול מנסו. מדובר פה באדם שעשה חטא נורא, הוא נכשל באשת איש. מצד חובר האבון עצמו, אבון אשת איש, זה אבון מאוד חמור. בפרט שהתמיד בחטא זה 3 שנים רצופות, היה אמא בבית, ובקיצור זה דבר, ולא יספיקו לו, ומיד הוא עוקץ אותו. ולא יספיקו לו שנות מתושלח למספר התעניות בתשובת המשקל, לפי הרוקח. פתאום הנודע ביהודה כן יודע קצת,
מקורות כאלה,
כן יודע, הרוקח זה אחד מגדולי המקובלים של ראשוני אשכנז, שדבריו דברי קבלה ואין לאדמות דבריו לדברי האחרונים, ומה שהמציא בעל קנה חוכמה תקנה לשווים, שדי אם יעשה תשובת המשקל על אותה עבירה 3 פעמים, דבר זה אין לו יסוד. וכי מי שעבר עבירה שיש בה מלכות 20 פעמים ויתרו בו בכל פעם, אז יספיק לו 3 פעמים מלכות, אבל הבדים מלכים אותו לפי מספר ההתראות, אז הוא צריך 20 כפול 39. ומשנה מפורשת אמרו, אל תשתה, חייב מלכות על כל אחד ואחד, כן? ומה שלקח סימוכים שפעם שישית כבר נחתם אבונו בנשמתו, ואז 3 פעמים זה עקירה, זה סברה שהוא דוחה. בקיצור, אני לא אקריא לכם את כל הנודע ביהודה, אבל הוא אחרי זה מדבר על גלגול שלג ועל סיגופים ועל כל הדברים הללו. אז בסוף הוא אומר, גם אם מצאנו ארבע חילוקי כפרה, לא מצאנו בזה גלגולי שלג ולא סיגופים ולא תעניות, כן? הוא מעריך מאוד, אני לא אקריא את כל מה שהוא כותב, אבל תדע לך, הוא מסכם שמה שחשוב זה ללמוד היטב את הלכות תשובה לרמב״ם וללכת לפי זה. עכשיו, מה הכוונה פה? הוא שמע לארי, ובסוף הוא גם אומר, אם אתה רוצה דווקא, אז מתחיל כן לתת לו מראה מקומות. שוב, הוא שוכח שהוא איש ההלכה ולא שייך למסתורים ולקבלה. הוא אומר, כן, תעיין ברוקח, תעיין בג'קטילים, בשערי חוכמה, בתעיין אצל הרב דיליון. הוא מכיר את המקובלים, אבל הוא מדגיש וחוזר ואומר, עליך למד אותו לעשות תשובה על פי הלכות תשובה ברמב״ם. הרמב״ם לא כותב סיגופים. הרמב״ם, אם כבר מזכיר צום, הוא מזכיר את זה בתור תנא דמסייע, שזה יכול לתת לאדם איזה כוח. מהו הכוח העיקרי של תשובה? הכוח העיקרי של תשובה, וזה מפורש גם ברמב״ם, הכוח העיקרי של תשובה זה להשתנות, להיות אדם אחר, להיות אדם חדש, להרגיש שהוא כעת שינה את גישתו לחיים והוא מתחיל להתנהג אחרת, ועליו להתחבר לשם. זה הנושא של תשובה. יש לזה כל מיני דברים שעוזרים. אז אם דברים עוזרים דרך גלגול שלג או דרך צום או דרך מלכות, יש מנהג הרי בערב יום כיפור, היה פעם, אני לא יודע אם זה כל פעם עושים את זה במקווה, אבל היה במקווה מישהו שקיבל על זה מסכולת. ערב יום כיפור הוא עומד במקווה באיזה חדר צדדי, והוא נותן מלכות, לא מדי חזקות, אבל הוא נותן מלכות עם איזה חגורה. אז בסדר, כל הדברים האלה הם טובים ויפים, בתנאי שהדברים האלה משנים אותך, שוברים לך את הלב ומקרבים אותך לשם יתברך. אז יש בזה תועלת. אם זה לא עושה לך את זה, אלא אתה חושב שבצורה מכנית אתה עושה פה חשבון, זה כנגד זה, זה מספר כזה וכזה, ויש פה איזה משהו קבלי, משהו מסתורי, שעם גימטריות ועניינים וכו', וזה באופן אישי לא משנה, אז זה לא שווה כלום. זה בדיוק מה שאמרתי לאישה הזאת. מה את מדברת איתי על בדיקת מזוזות? מה את מדברת איתי על כל מיני תיקונים כאלה ואחרים? את לא שומרת טהרת המשפחה, את לא שומרת שבת, את לא באה לבית הכנסת, אפילו בראש יום כיפור, ואת לא רוצה שאני אפגוש אפילו את הילדים שלך, שאולי אם הם יבואו לאיזה חוג, ייפתח בפניהם איזה צוהר, איזה משהו לאור הגנוז של התורה. אז הוא לא אומר שהם חייבים להיות דתיים, חס וחלילה, הם לא יהיו דתיים. אבל יכירו את ארון הספרים היהודי, יבינו קצת שיש משהו, ייתן להם איזשהו קרבה. את לא רוצה את כל זה. מה את כן רוצה? שאני אעשה איזה תיקון, איזה הוקוס פוקוס. זאת לא יהדות. זה פחות או יותר מה שנודע בידה אומר. אז שלחתי לה את התשובה הזאת בפועל, וגם תרגמתי את הקטעים הקשים, ולא שמעתי ממנה. פגשתי אותה באיזה שמחה, אני לא זוכר אם זה היה שמחה או ניחום אבלים, בקיצור, פגשתי אותה בשכונה כעבור 20 שנה, לפני כ-10 שנים. ראיתי שהיא הולכת עם שביס, עם משפחת, אישה דתיה. ואז הסתכלתי בה והכירה אותי, אמרה לי, כבוד הרב. אז אני הייתי בקטע שממש לא סבלתי רבנים, לא סבלתי יהדות, אבל מה, היה לי חינוך שצריך לעשות משהו כשיש צרות, כן? ואז אתה בעצם הערת את עיניי ושברת לי כאילו את התפיסה. אז בשבירה הזו, בהתחלה זה היה, עשית פה הימור, עשית פה דבר מסוכן. כי אפילו אותו קשר שהיה לי ליהדות, לעשות תיקונים, בדיקת מזוזות, גם זה הפסקתי. הנה, הרב אמר לי, זה לא שווה כלום. אני לא אמרתי לה, זה לא שווה כלום. אני בסך הכל שאלתי אותה אם את עושה א' ב' ג' ד', שזה מראה שאת יש לך זיקה אמיתית, כן? אז את זה אפילו לסדר. ואחר כך היו לי עוד צרות, ואז התחלתי לחשוב, אולי הבחור הצעיר הזה שבא להיות פה רב, ששלחו אותו פה להיות רב, שאני משלמת לו את המשכורת, או משהו כזה, אולי יש משהו בדברים שלו, ובמיוחד שהוא שלח לי, הוא שלח לי את התשובה שאני יודע ביהודה, שאחרי זה ביררתי שהוא היה איש מאוד קדוש ואיש מאוד גדול, ואולי אולי, אולי כדאי, בקיצור, דבר הביא לדבר, היא לא חזרה אליי, היא הלכה ל, אני לא יודע לאן, לברסלב או לחבד או למשהו כזה, בקיצור, ונהייתה, זה, נהייתה אישה חרדית אפילו, לא דתית לאומית, אלא חרדית, זה הרבה פעמים, השבשבת, איך אומרים, המטוטלת הולכת מצד אחד לצד השני, עד הסוף. אז זה, אמרתי, את מאוד משמחת אותי, ואני מקווה שיהיה לך הצלחה, ואני מברך אותך, ואז היא תקרבת, כן, כן, תברך אותי. היא עוד נשארה בתפיסה הקודמת שלה. שזה, אמרתי, מדוע את עושה פתאום נלחצת? כי אתה לא בת ברכות. אמרתי, לא נכון. אני וגם אני יודע ביהודה וגם הרמב״ם אנחנו כן בעד ברכות, רק להבין לאן זה זורם, זה לא איזה מגיה, זה לא איזה הוקוס פוקוס, זה לא קסמים, כן, ואין לרבנים שום כוח כזה, ואני לא רנטגן ולא MRI ולא כלום, כן, אבל אני כן חושב לברכה יש משמעות, בתנאי שהברכה יביא אותך ליותר יראת שמיים, בתנאי שזה יקרב אותך לשם יתברך, בתנאי שאת תשתני קצת, איך כתוב, פתחו של מחט, אדם צריך להתחיל לבד, ואני אבטח לכם פתחו של עולם. ככה היה כתוב. יש פה חומש דברים, יש פה רמב"ן, אבל... יש. בסדר, זה יותר גדול. אוקיי, שקוע, בסדר, תפתח. בפרשת השבוע, פרשת שופטים, אז כתוב בפרק י"ח, פרק י"ח, פסוק, טוב, כדאי לקרוא קצת את הפסוקים. כי אתה בא לארץ, זה פסוק ת', פרק י"ח פסוק ת', כי אתה בא לארץ שהשם הלוקח נותן לך, לא תלמד לעשות כתואבות הגויים מהם. לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש, קוסם, קסמים, מעונן, נחש, מחשף, חובר חבר ועוד ועוד ועוד, כי תואבת השם כל עושה אלה, ובגלל התואבות האלה השם אלוקיך מוריש אותם מפניך. תמים תהיה עם השם אלוקיך, כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן נתן לך השם אלוקיך. נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך השם אלוקיך, אליו תשמעו. אוקיי? ועוד מעריכים פה. הפסוק מעריך. שימו לב, כל ההצגה של הנושא הוא מעניין, מעניינת. איך הפסוק, איך המקרא מציג את הנושא? יש מצד אחד גויים, שהם גם עובדי עבודה זרה, אבל במיוחד הנושא פה זה על כישוב, קסמים, מעונן, נחש, חובר חבר, שואל אל המדורש של המתים, בקיצור, כל הדברים האלה. מלבד עבודה זרה, אנחנו מדברים על מה שנקרא מגיה, מה שנקרא כל הדברים האלה של סוג של פולחן השטן, אני לא יודע בדיוק מה זה, כי יש פה הרבה דברים. אז הוא אומר הפסוק, תואבת השם כל עושה אלה, תמים תהיה עם השם הלוקח. מה זה קשור? מה זה תמים תהיה עם השם הלוקח? ואז הוא מביא הגויים האלה, אתה יושב מעוניין קוסמים שווה, ואתה לא כן חשוב לך, נביא בקרבך מאחר כמה אני אקים לך. בשמה אדם בדרך כלל הולך לקוסמים, מחשפים, עוננים, עוננים לשון עונה, לדעת כל מיני דברים שתלויים בזמן. אדם רוצה בדרך כלל לדעת את העתיד. הוא רוצה, הוא מפחד מההווה שלו, הוא רואה שאני יודע, יש לנו איום מאיראן, מה יהיה? כן? זרקו עלינו פצצת אטום חס חלילה או לא? זו שאלה, זו לא שאלת מיליון דולר, זו שאלת טריליון דולר. כן? טריליון זה מספר גדול, אתם יודעים כמה זה טריליון? 1,000 מיליארד. שאלה שטריליון דולר, זו שאלה שמשנה את כל העולם, לא רק למדינת ישראל, אלא לכל כל העולם, כל המערב. כן? האם המשוגעים האלה יזרקו עלינו קצת קצת אטומים? אתם מבינים? אז כל אחד יהיה מוכן לשלם הון עתק למי שיענה על השאלה הזאת. כן? אז הם הולכים כמו עוננים, קוסמים, מנחשים, מחשבים, הכל בזה. ומעבד שם דרך כל מיני התכסים, דרך כל מיני פטנטים וכל מיני מילים ולחשים ואני יודע מה, אז הם יודעים את העתיד. אז כאילו הפסוק אומר לנו, למה לך להתאמץ ללכת מה שהגויים המציאו? לך לנביא, הנביא יכול להגיד לך את העתיד בצורה הרבה יותר פשוטה וזה. טוב, אז מה עושים הפרופסורים כשלומדים פסוקים כאלה? הם אומרים, יש עניין אנתרופולוגי שהאדם בכל התקופות, בכל הדורות, בהיסטוריה, אנשים, כבר האדם הקדמון וזה, רוצים לדעת את העתיד. רוצים לדעת את העתיד, מה יהיה, מה יהיה העתיד? להיכנס לאיזה קשר עם, עם איזה גברת, שידוך, כן? את רוצה לדעת את העתיד, זה יצליח או לא? זה גם שאלה של, לא, אין לנו טריליון דולר, זה שאלה של מיליון דולר. זה כבר לפעמים יש לנו מיליון שקל, בסדר, אז מיליון אגורות. על כל פנים, זו שאלה מאוד מאוד משמעותית לגבי מה לעשות, להשקיע במניה הזו או לא. אם אתה תדע מה היא תביא ופתאום יש, אני יודע, מצאו גז או נפט, פתאום המניה עולה 300%, מישהו ידע תשובה מה העתיד נושא בכנפיו, זה יכול לסדר לו את החיים לו ולנכדים שלו גם. יש פה, השאלה לדעת העתיד הוא שאלה מאוד מרכזית, ובזה או דברים נעלמים, לפתור דברים נעלמים. איך כתוב שם בשמואל, לפנים קראו לנביא רועה, והיו הולכים לנביא אפילו לדעת אדם שנאבד לו החמור שלו איפה זה נמצא. בקיצור, הנביא הוא מאוד עוזר, הוא מאוד יעיל, הוא מאוד, איך אומרים, משתלם שיהיה לי איזה נביא ככה בספר טלפון עם איזה כתובת של נביא, כי יש לי לפעמים כל מיני בעיות שאני צריך לדעת תשובה עליהן, אוקיי? אז בקיצור, אז אותם פרופסורים שלא מאמינים יגידו, ויגידו, הם אומרים את זה. כן, גם ליהדות, כמו לאלילים, עובדי האלילים הכנענים, הייתה תשובה לשאלה איך לפענח את הנעלמים, את העתיד, את הדברים שאנחנו לא יודעים עליהם תשובה. זה נושא אנתרופולוגי, נושא אנושי, שאנשים מאוד, במיוחד אם הם מלאי חרדות ומלאי פחדים, אז זה מאוד, מאוד חשוב, מאוד עוזר. וזו הייתה הצלחה. המעוננים למחשבים האלה, הם היו אנשים עשירים, היו אנשים מאוד מכובדים בחברה, כי הם, לא שהם ידעו לענות, אבל הם עשו את עצמם כאילו יודעים לענות. היו גם כאלה שידעו לעשות קסמים, אחיזת עיניים וכו', כמו שהיום יש קוסמים וכו'. אז יש פטנטים איך...
רגע, רב, היה להם איזה כוחות שמעבר?
רגע, אז עוד מעט. אז, 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 אז הדבר הזה, הדבר הזה, אז לנו יש באלטרנטיבה, יש לנו פתרון משלנו, נביא. אבל זה ודאי לא ככה. זה לא הפירוש, הנביא שלנו זה הלבוש, התשובה היהודית, להבדיל אלף אלפי הבדלות לאורקול מדלפי. שמעתם על האורקול מדלפי? היה ביוון, במיתולוגיה היוונית מדברים עליה, הייתה איזו אישה שישבה שם באיזה מקדש בדלפי, ושם מקטירים לקטורת והכל, וכל מיני הוקוס פוקוס, היא הייתה כביכול עונה על כל מיני שאלות מהסוג הזה. אז לנו יש נביא, חס וחלילה, אפר לפיהם, מי שחושב שזה אותו דבר, רק זה שלנו וזה שלהם, זה עם השם, והם להבדיל אלף אלפי הבדלות, עם הבעל או עם השטורת או אני לא יודע איזה אליל או דת, זה ודאי לא ככה. והפסוקים המבדילים והמדגישים את ההבדל, שזה לא אותו דבר בלבוש יהודי, שזה לא, הנביא הוא לא אור הכל מדלפי בלבוש יהודי, זה שני הפסוקים האלה. תמים תהיה עם השם אלוקיך, כי הגויים, מה פרוש עם השם אלוקיך? אז כבר אומרים המפרשים, עם השם אלוקיך, תמים תהיה עם השם אלוקיך, עם הכוונה להתחבר לשם, אם זה מלשון תהיה עם השם. כי הגויים האלה שאתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן נתן לך השם לוקחה. שוב מדגישים, זה לא חלקך, זה לא הייעוד שלך, זאת לא הדרך חיים שלנו. אנחנו לא מציעים ביהדות דברים שהגויים מציעים רק בלבוש אותנטי יהודי. זה לא ככה. מי שחושב ככה, אז הוא כופר בעיקר. אלא זה משהו אחר, הנביא זה משהו אחר. עכשיו, איך אנחנו מבינים את זה? אז הרמב"ן מחדד את הדבר. אז קודם כל, כדי להבין את זה בעומק, כדאי, יש פה שולחן ערוך יורד היה חלק ב'. אני אתייחס לשאלה שלך. איזה שיעור אתה?
אמא.
אתה שומע? שומע
ערב
טובו. ערב טובו, ואתה? שבוע שעבר באו כמה משיעור א' של הרב יואל, אז דווקא אחד או שניים, אני לא זוכר את השמות, אמרו שהם רוצים לבוא. את השיעור הזה צריכים לבנות. אני נמצא רק ביום רביעי, אז אני רוצה שיבואו חבר'ה טובים. שלוש וחצי קבוע, ביום רביעי ושלוש וחצי פה. צריך להפיץ את זה, שחבר'ה יבואו, דברים חשובים. שקוע. אז פה בשולחן ערוך יש פה, אני לא בטוח שבאת את מה שאני מחפש, כי זה מהדורה אחרת. אני מדבר על המהדורה הקלאסית. תביא את הכרך הבא. זה כרך ב', אז אתה צריך כרך ג'. סליחה. הלכות כישוף, יש הלכות כישוף בשוק. מה?
איך עושים
כישוף? לא בדיוק, אבל דומה קצת. אולי, תראי. הבעיה, היום יצאו הרבה מהדורות אחרות. לא, זה כבר הלכות נידה. זה לפני הלכות נידה. כן, אני חושב שזה יהיה פה. הלכות מעונן ומחשף. הנה, אז נשמע קצת מה השולחן ערוך אומר. אין שואלים בחוזים בכוכבים ולא בגורלות, משום שנאמר תמים תהיה עם השם אלוקיך. זה מצוות עשה. זאת אומרת, חוץ מהצד של עבודה זרה שיש לפעמים בזה, אבל גם בכל מקרה זה עבירה על מצוות עשה, תמים תהיה השם אלוקיך. ומעלה אני לא אקרא את ההלכות פה, רק מה שנוגע לנו. מי שנשכו הקרב מותר ללחוש עליו, כלומר על המכה, על מקום הנשיכה של הקרב, ואפילו בשבת, כתוב שלא מתרפים בשבת, אז זה מותר, כי מסוכם. ואף על פי שאין הדבר מועיל כלום, אתה לוחש לחש, לחש זה להגיד, אני יודע, לא יודע מה, מה איזה פסוק, איזה לחש, איזה בודו, בודו, אני לא יודע מה. ואף על פי שאין הדבר מועיל כלום, אומר השולחן ערוך. הלשון שהשולחן ערוך הוא לשון הרמב"ם. הואיל ומסוכן הוא, התירו כדי שלא תתערב דעתו עליו. מה פירוש? זה באמת לא משהו שבהכרח יעזור. אבל, כלומר, ודאי זה הבל. זה בעצם מה שהשולחן ערוך אומר. זה הרמב"ם, לשון הרמב"ם. כן, זה כלום. אבל זה נותן לו פסיכולוגית. באופן פסיכולוגי נותן לו איזה רוגע, נותן לו איזה... אנחנו יודעים שיש היום למשל, בדיוק, היום יש כדורים שאין בהם כלום, רק את המרכיב בלי שום תרופה, אנשים לוקחים את זה ולפעמים מתרפים את זה, כי הם חושבים שזה מרפא. יש
גם להדליק נר לחיה, כשהיא
תקעים מעברת, משהו. יכול להיות, יכול להיות. על כל פנים, כן, כאן גם כתוב שזה ייצור מצב של רוגע מסביב לאנשים, כן. אז כדי שלא יתרם את הרוגע. על כל פנים, מה כתוב פה ברמב״ם? זה לשון הרמב״ם, השולחן הולך מביא. אין הדבר מועיל כלום. עכשיו, על זה יש פה ביור הגר"א, קטע מפורסם. אף על פי שאין הדבר מועיל, זאת אומרת, הלחש לא מועיל. הרמב״ם, וכן כתב פירוש המשנה לפרק ד' של עבודת כוכבים. אבל כל הבאים אחריו, אומר הגר"א, חלקו עליו, שהרבה לחשים נאמרו בגמרא. מאיפה השולחן ערוך בשם הרמב״ם יודע שהלחשים האלה לא מועילים? הגמרא מזכירה כל מיני לחשים, פסוקים, חלקי פסוקים או כל מיני מילים שהם כן מועילים. והוא, מי זה הוא? הרמב״ם נמשך אחרי הפילוסופיה, לכן כתב שכשפים ושמות, שמות קדושים או כל מיני שמות הוויה כנראה, ולחשים ושדים וכמיות, הכל הוא שקר. אבל כבר ייקו אותו על קודקודו, שהרי מצינו הרבה מעשיות בגמרא על פי שמות וכשפים, והוא מביא פה כל מיני דוגמאות, מסכת שבת, מסכת חולין, מסכת בחורות, סנהדרין וכולי, כן? והתורה יידה, הוא מביא אפילו ראיה מהתורה, ויהיו תנינים שהחרטומים של פרעה יכלו ליצור תנינים. אז איך אתה יכול להגיד שאין בזה ממש? התנינים האלה היו תנינים שיכלו לנשוף ויכלו לעשות הכל מה שתנין רגיל עושה. ועין בזוהר שם על פרשת שמות, וכן כמיעים, כמיות בהרבה מקומות, ולחשים רבו מלספור נזכרו בזוהר. ועוד פעם חוזר הגר"א נגד הרמב״ם, והפילוסופיה איתתו ברוב לקחה לפרש הגמרא הכל בדרך הלציי. לציי זה לא מלשון ליצנות, זה מלשון מליצה, כלומר כאילו לקחת את זה כמשל ולעקור אותם מפשטם. וחס ושלום, אומר הגר"א, איני מאמין בהם, בפילוסופים, ולא מהם ומהמונם, אלא כל הדברים הם כפשטם. זה כן מועיל, הלחשים מועילים, הקניות מועילות, הכל מועיל, אלא שיש בהם פנימיות, לא פנימיות של בעלי הפילוסופיה שהם חיצוניות, אלא פנימיות של בעלי האמת. עכשיו תבינו, הגר"א היה מקובל, היה גאון הגאונים והיה מקובל. אם הוא לא היה מקובל, הוא לא היה מעז לחלוק על הרמב״ם. הגר"א בכל אופן חי כמה שנים אחרי הרמב״ם, מי יודע? לפחות 500, 600, 600 שנים אחרי הרמב״ם. הגר"א חי לפני 250 שנה, הרמב״ם חי לפני 900 ומשהו שנה. אז והרמב״ם הוא הנשא הגדול, גם הגר"א נחשב לענק, אבל הוא לא היה סתם חלק על הרמב״ם. הוא חלק על הרמב״ם בגלל שיש פה מחלוקת של שיטות, של אסכולות. הרמב״ם היה שייך לאסכולה של הפילוסופים. הרמב״ם לא עסק בקבלה, במסתורין, בזוהר, הוא לא הכיר כנראה את ספר הזוהר. הרמב״ם במורה נבוכים אולי הגיע להרבה תובנות והבנות שהן דומות לתובנות שהמקובלים הגיעו דרך הזוהר ודרך ספרי קבלה אחרים, דרך לימוד קבלה, כן? אבל הרמב״ם לא היה מקובל, הוא היה פילוסוף. מה פשוט שהוא היה פילוסוף? הוא ינק באמת מהפילוסופיה היוונית, מאריסטו, אפלטון, אחר כך מהפילוסופים הערבים שהם עצמם השתמשו ותרגמו לערבית את הפילוסופיה היוונית. הפילוסופיה היוונית הגיעה לעולם המודרני דרך חכמי ערב. בכלל בימי הביניים האינטלקטואלים והחכמים הכי משכילים הם לא האירופאים היו, אלא היו חכמי ערב, כן? והם תרגמו מיוונית לערבית את כתבי אריסטו ואת אפלטון ופיתגורס ובלי סוף, כן? וכל זה הגיע לעולם המודרני דרך הערבית. אחר כך כבר הרמב״ם היה אחד מאלה שלמד איתם ולמד אצלם וידע את הספרים שלהם. אז אומר הגר"א, אבל אני שייך לחז"ל, ואני מבין את חז"ל דרך הזוהר, דרך המקובלים. ולפי הגישה והאסכולה הזאת הכל זה אמת לאמיתה, אבל זה כמובן פנימיות אלוקית. מהי החיצוניות והפנימיות של הפילוסופים ומהי החיצוניות והפנימיות של הזוהר, זה נושא רחב, אבל בקיצור נמרץ, קיצור נמרץ הפירוש הוא כך: החיצוניות והפנימיות של הפילוסופיה, החיצוניות זה פשוט לקחת את העולם המעשה ולנתח אותו ולהשתמש בו, אבל להבין שיש לזה משמעויות לכל מיני דברים אחרים גם כן, שצוות בצוות עשייה, זה הפנימיות. אבל אין פה משהו שהוא מסתורי או משהו שאני יכול לחשוף דרך מגיה, דרך כל מיני פטנטים וקיצורי דרך. ואילו לפי הקבלה החיצוניות זה דברים כפשוטם, באמת נבראו שם תנינים, הרמב״ם יגיד זה לא היה תנינים אלא זה נראה כמו תנינים, או נתן להם איזה חלום או איזה הזיות, איזה סוג של, יש מושג פסיכולוגי של היפנות, דברים מהסוג הזה. לא, זה היה תנינים של ממש. אבל יש פה כמובן פנימיות, איך תנינים יכולים להיות נבראים דרך מעשה החרטומים, מעשה הכשפים. אבל יש בזה אמת. המחלוקת הזו בין הרמב״ן לרמב״ם היא מחלוקת שהרבה פעמים מוצאים בין הרמב״ם לרייבד, הרייבד גם היה מהמקובלים. אנחנו מוצאים את זה פה ממש בפסוקים האלה, ברמב״ן גם, גם ברמב״ן. הנה, הרמב״ן אומר פה על הפסוקים שקראנו, על המחשפים, מעוננים, קוסמים וכו'. אגב, לשני השיטות, בין אם יש בזה ממש כמו הגר"א, בין אם אין בזה ממש כמו הרמב״ם, בשתי השיטות זה אסור, זה אסור. אבל חוץ אם זה לחולה בפיקוח נפש, אולי זה מותר. אבל, וגם אז לא ללכת לעובדי עבודה זרה, כי אין מתרפים בעבודה זרה, אלא באופן אחר. אבל לחשים, קמיות וכו'. אבל השאלה אם יש בזה ממש או לא, זה מחלוקת גדולה בקדמונים, והרמב"ן כאן כותב במפורש, אותם פרק י"ח, פסוק ת' י', כן? פרק י"ח, פסוק ת'. אז כתוב פה ככה. רמב"ן ארוך, שוב לא אקרא את הכל, רק כמה קטעים. לא תלמד לעשות כתועבות הגויים האלה, וכולי. וכאן הוא מביא כל מיני פרטים בקישוף. מזכיר את בילם, בילם היה קוסם, השתמש בכוחות האלה. עכשיו הוא אומר, המעונן והמנחש אינם תועבה, ולא מפניהם הוריש את הכנענים, לא בעבורם. כי כל בני אדם יתאבו לדעת עתידות למו, מתעסקים בחוכמות רבות כאלה לדעתם. הוא אומר, זה אפילו לא תועבה. ואתה דע ואבין בענייני הכשפים, כי הבורא יתברך, כאשר ברא הכל, מאין עשה עליונים מנהיגי התחתונים, אשר למטה מהם. יש מושג של מזל, יש מושג של מלאכים בשמיים, זה כוחות שהם שולטים על העולם, כן? ונתן כוח הארץ לכל אשר עליה בכוחת, ומזלות לפי הנגתם ומבטם בהם, כאשר הוא מנוסה בחוכמת ההצטגננות, ועשה עוד על הכוכבים והמזלות מנהיגים, מלאכים ושרים שהם נפש להם, נפש הכוונה, כוחות רוחניים שמנהיגים אותם, והנה הנגתם מת היותם עד לעולם ועד גזרת עליון אשר שם להם. היה מנפלאותיו העצומות ששם בכוח המנהיגים העליונים דרכי תמונות וכוחות לאמיר הנהגת אשר למטה מהם. הם יכולים לשנות את העולם, יכולים לשנות את הגורל, יכולים לשנות את העתיד. שאם יהיה מבט הכוכבים בפניו שכנגד הארץ טובה ורעה לארץ עולם ולאיש, ימירו אותם הפנים העליונים עליו להפך במבט עצמו. כעניין שמרו תמורת עונג, נגע. אפשר, הם יודעים להפוך את האותיות וזה משנה. הטבת חלום בנויה על דברים כאלה. בקיצור, הוא אומר שהדברים האלה היה רצון השם לתת כוחות כאלה, ואפשר להגיע אליהם גם דרך כוחות התומה. זה מה שבילם עשה. את זה אסור, זה תועבה. אלא איך להגיע לכוחות האלה? דרך נביא. אז מה זה תמים תהיה עם השם הלכך? יש פה רמב"ן ארוך בנושא הזה. הרמב"ן והגר"א זה אותה שיטה. יש אמת בכשפים, בקסמים, בלחשים ובקמאות, אבל אסור להשתמש בהם אלא אם אתה תקיים את תמים תהיה עם השם הלכך. מה זה תמים תהיה עם השם הלכך? אומר הרמב"ן, שנייחד לבבינו אליו לבדו ונאמין שהוא לבדו עושה הכל והוא יודע את העתיד, וממנו נדרוש עתידות גם לנביאיו או לאנשי חסידיו, רצון לומר אורים ותומים וכיוצא בהם, ולא נדרוש מהוברי שמיים ולא מזלתם, ולא נפתח שיבואו דבריהם על כל פנים, כלומר שיתקיימו במאת האחוז דבריהם, אבל נשמע דבר מהם נאמר הכל בידי שמיים, כי הוא אלוקי האלוהים עליון על הכל, היכול בכל. זה הכל מתנקז בסוף ומתחבר לסוף לקדוש ברוך הוא. הוא המשנה מערכות הכוכבים והמזלות כרצונות, מפר אותות בדים וקוסמים יהולל, ונאמין שכל הבאות תהיינה כפי יתקרב האדם לעבודתו. זה משפט המפתח, כפי יתקרב האדם לעבודתו. מה פירוש? גם הרמב"ן מסכים לרמב"ם שאיך דברים יכולים להשתנות לטובה עם התקרבות אדם לעבודת השם. ההבדל בין הרמב״ם והרמב״ם, שהרמב״ם אומר אין דרך להתקרב לשם אלא דרך המחשבה, התודעה, התפילה וכל הדברים שהם בעצם ממש העבודה הרוחנית של כל אדם ואדם בתוך נפשו, בתוך מוחו, בתוך הבנתו, בתוך התנהלותו, אמון נטף. זה האמונה של אדם. זהו, אין אמצעים ואין כלים ואין שום דבר. הרמב"ן מסכים לרמב"ם, רק הוא אומר שיש אמצעים כמו לחשים וכמאות שהם יכולים לעזור, אבל בתנאי שאתה תתקרב לשם דרכם. אני אביא דוגמה מהיום. הולכים להשתתח על קברים, כן? בודקים מזוזות, דיברנו על זה עם המקרה למשל. ודאי שמזוזה כשרה שומרת יותר על הבית מאשר מזוזה פסולה, היא לא שומרת, כן? אבל אתה צריך דרך זה לקבל יותר יראת שמיים. אם לא קיבלת על ידי זה יותר יראת שמיים, אלא אתה חושב שיש פה איזה טכנולוגיה, אתה פתאום הנדסאי של האלוקים. אם מזוזות ככה, הכל יהיה בסדר. אם מזוזות לא ככה, הכל לא יהיה בסדר. זה שטויות. זה אומר הרמב״ם. גם הרמב״ן מסכים עם זה, שזה שטויות. אבל ההבדל הוא שלפי הרמב״ם, העיקר והדבר הכמעט הבלעדי, צריכים לדעות מזוזות גם הרמב״ם מסכים, כי זה הלכה שהמזוזות תהיה נקשרות. זה גזרת הכתוב, זה הלכה שהפרה צריכה להיות שחוטה כדת וכדין. יש חוקים, התורה מלאה הם חוקים וגזרות, כן? ודאי שיש דבר כזה. אז ממילא אתה מקיים מצוות, אתה נהיה יותר רשמן. אבל, וכמובן שאתה צריך לייחס את זה ישירות לשמיים, ברור? אז אם אתה עושה בצורה כזו לחשים וכמאות, אז זה לא אומר שהלחשים והכמאות עוזרות. זה אומר שאם על ידי זה אתה נהיה יותר לשמיים, זה שנהיית יותר לשמיים זה עוזר. לפי הרמב"ן הם עוזרים, הם עוזרים גם כן בתנאי שאתה גם מחבר את זה לקדוש ברוך הוא. אבל האפשרות השלישית, בקיצור יש שלוש אפשרויות. האפשרות השלישית, שאתה תהיה על כמו חרטומי פרו, אתה תהיה על כמו פרו, מקשה את לבו, ואומר, לא, אני לא אמין בשם, לא, לא כלום, כן? אלא רק בחרטומים, אז אפס אפסים, אז זה כלום, אז זה ממש לא שווה כלום. אז אם כן, השלוש אפשרויות הן כדלהלן. לפי הרמב״ם אין בדברים האלה ממש, לא בקמאות ולא בדרישה למתים ולא בלחשים ולא בשדים ולא בשום דבר, כן? יש כן ממש גם לפי הרמב״ם, אם אתה משתתח על כפרים ומתפלל בצורה נכונה על השם שבזכות הצדיק יעזור לך, חס וחלילה להתפלל לצדיק, חס וחלילה להתפלל לצדיק, זה עבודה זרה, זה אומרים כל בעלי ההלכה, זה גם הרמב״ם יסכים, אלא אתה מתפלל לשם שבזכות הצדיק, וזכות הצדיק היא רוחו של הצדיק שורה על מקום קברו, כן? אבל, אבל להגיד ש, שהדברים הטמאים שלא מחברים אותך לשמש בהם ממש, זה אין בזה ממש. בא הרמב"ן והגר"א והם אומרים לא, יש בזה ממש אם אתה עושה את זה בתור שליחי השם, עם הלחש הזה הוא שליח השם, עם הקמא שליח השם, עם אפילו השד הזה הוא שליח השם. בצד השלישי שהוא אומר שזה בכלל לא קשור לשם וזה יכול לעזור מצד עצמו, זה אפס אפסים. אתם מבינים? זה הנושא. לכן תמים תהיה בשביל, מה זה תמים תהיה בשביל? תלך בתמימות ואל תחשוב שיש פה פטנטים במספר גלגולי שלג כנגד העבירה ועוד כל מיני העניינים האלה. כי ברגע שאתה הולך עם השיטה הזו, זה אומר הנודע ביהודה, אתה הולך עם השיטה הזו, אז אתה הופך את זה למתמטיקה או לאלגברה או לאריתמטיקה או לכל מיני דברים. כאילו יש איזה רובוטים בעלי כוחות על אנושיים. אין דבר כזה. אם הרובוטים האלה יכולים להביא אותך לשם, זה משהו אחר. עכשיו, אם, איך הם מביאו אותך לשם? לפי הרמב"ם מביא אותך לשם בצורה פסיכולוגית. איזה רובוטים האלה שמפורש שהם קדושים, זוזות, קברי צדיקים, קורבנות וכו' וכו'. אם כי גם בקורבנות הרמב"ם מסתייג, אבל זה לא נוגע לנו כרגע. הרמב"ם אומר, לא, אותם דברים יחד, אם אביא אותך השם, הם כן, יש להם כוח עצמי. ללחש יש כוח עצמי. אבל בתנאי שזה יביא אותך לשם. ממילא אני חוזר לענייננו. לעשות תשובה, לעשות תשובה, באלו צריכים לעשות תשובה. לקראת ראש שנה צריך לעשות תשובה, לקראת יום כיפור ודאי צריך לעשות תשובה, איך עושים תשובה? אז זה מדבר על נודע ביהודה, אור החיים סימן למדי. סליחה. כן, כן, אור החיים סימן למדי, זה תשובה מפורטת ומאוד נרחבת, אבל הוא מדבר על זה בעיקר לקראת הסוף. החצי השני נגיד. אז הוא אומר, יש בהלכה, אדם צריך להגיד וידוי, ובזה הוא שובר את ליבו. אדם צריך להשתנות, והוא משנה את מקומו, ויוצא לגלות. שוב, לא הסיגופים של גלות, אלא אם הוא מחליף כתובת, מחליף חברה, מחליף מקום, ממילא הדברים האלה משנים לו את כל ההרגשה, ואת כל התפיסה, ואת כל הגישה להמון דברים. כן? הוא צריך לייסר את עצמו במובן שחטאתי לנגדי תמיד. זה כן. על כל פנים זה הכל משנה את התודעה של האדם, את הנפש האדם. זאת תשובה. לעשות פטנטים. גם שכתוב, תשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רואה גזירה. מה זה צדקה? אתה יכול להיות רשע מרושע לתת צדקה ולזה? אולי תהיה לך מצווה צדקה, אולי גם זה לא. כי אדם שהוא אפיקורס יכול להיות שהמצוות לא שוות לו כלום, כי זה נקרא, על זה טוענים נגד החבדניקים שמניחים תפילין בתחנה מרכזית. אז יש כאלה טוענים בשם היעזר אני חושב ועוד מקורות, שאדם כזה מתעסק, לא מניח תפילין בתוך עבודת השם, מניח תפילין בתור כזה, הוא ג'וקר כזה, זה מניח תפילין, מצטלם, זה לא שווה כלום. אם זה יכול להביא אותך להתעוררות של יראת שמיים, אפילו קטנה, זה כן. אבל הרבה אנשים, אתה רואה לפי הגישה שלהם. אם אומרים, באים לחברה שלהם לכותל, אני חושב להם, פעמים, אוקיי, צלמי אותי, חייך ולא לא עושה כלום. אז זה באמת לא שווה. זה לא נקרא שהוא ניח תפילים. יכול להיות שהוא חילל את התפילים. סתם נניח תפילים בתור צחוק, זה אסור. בשביל להצטלם. אבל אם זה יכול לעורר אותך, זה בסדר. אוקיי, אתם מבינים? זאת צריכה להיות התשובה. ודאי, מעשים טובים. אבל שוב, שהמעשים הטובים האלה יקרבו אותך לשם. שאתה תרגיש בזה שאתה אדם אחר. מה זאת תפילה? למה אנחנו מתפללים? זו סוגיה מאוד כבדה, אבל בקיצור נמרץ. אנחנו מתפללים. מה, השם לא יודע שאנחנו רוצים רפואה? השם לא יודע שאנחנו זקוקים לרפואה? מה אנחנו אומרים? רפאינו, רפאינו, עושים כל מיני תנועות. מה זה? מה זה? זה הרי מצחיק. זה מיותר לחלוטין. לא, זה לא מיותר. כי על ידי שאתה מתפלל, אז רוב בני האדם, הם מרגישים שהכתובת לישועה זה הקדוש ברוך הוא. שמי שיכול לרפא אותנו זה הקדוש ברוך הוא. אז ממילא אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא, ממילא אתה נהיה אדם אחר. אז אותו ראובן שקודם לא היה זכאי לרפואה, עכשיו נהפך לשמעון, כי הוא כבר ירא שמיים קצת. אז אולי שמעון בתור אדם יותר טהור, הוא כבר כן זכאי לרפואה. זה הסיבה שתפילה על רפואה או על פרנסה עוזרים, כי בזה אתה נהיה יותר.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל,
יותר קרוב לשם, וכך עושים תשובה. זו השיטה. אידך זילגמן.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.